הכל אודות פדרו. כתבתה של מרסלה ולדז, מתוך הניו יורק טיימס, תרגום מרב שמבן, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ערב קשה עבר על פדרו אלמודובר. במאי הקולנוע ישב ליד שולחן המטבח, נראה עייף ומתוסכל, ידו אוחזת בסנטרו, מסכה ורודה מכסה את אפו ואת פיו. במשך חודשיים הוא צילם את סרטו החדש, אמהות מקבילות, במדריד ובסביבתה ללא בעיות משמעותיות, אף שהעיר הייתה למוקד של מגפת הקורונה העולמית. חברת ההפקה שלו סחרה אחיות, ערכה אלפי בדיקות קורונה, ואילצה את השחקנים ואת אנשי הצוות להשתמש בשתי מסכות FFP2 מדי יום, הכל במאמץ לשמור על לוח הזמנים של הסרט. אבל ביום שני, לקראת סוף מאי שעבר, בימים האחרונים של הצילומים, כשעשרות אנשי צוות התאספו מרחק שעה מצפון למדריד כדי לצלם את סצנת הפנים האחרונה, ניצב בפני אלמודובר מכשול בלתי עביר. אחת השחקניות הראשיות שלו סרבה לעבוד. מילנה סמית, השחקנית בת ה-25, שהתגלתה במבחני ליהוק, ישבה מולו מעבר לשולחן בקפוצ'ון אפור ובפאה קצרה. פנלופי קרוז, שהמועמדות הראשונה שלה לאוסקר הייתה על תפקידה הראשי בסרטו לחזור מ-2006, עמדה בסמוך בסמלת שריג מפוספסת. קרוז הרסלה בזרועותיה תינוקת בת שנה וחודשיים בשם לונה אוריה קונטררס. במשך שבועות התנהגה אוריה כמו מקצוענית, מלמלה לפי סימן בלי להתייחס למצלמה, אבל עכשיו, כשכבר אי אפשר היה להחליף אותה, היא לא צייתה לתסריט. אלמודובר היה צריך שאוריה תשב בשקט בכיסא תינוק בין סמית לקרוז, או לפחות בחיקה של סמית, בשעה שהנשים מנהלות שיחה חשובה. אבל בכל פעם שקרבו את אוריה לשולחן היא התחילה לילל. הצוות ניסה נואשות לעודד אותה, הם הציעו לה בקבוק חדש, הכניסו את הכלב השחור והחמוד של קרוז, שום דבר לא עזר. תראי, קריניו, את יודעת שנותרו לנו רק 3 ימים, פרסיוסה, שידלה אותה קרוז בספרדית מתוקה. בזרועותיה של קרוז, אוריה השתתקה כאילו היא תפנתה מקולה המאושן של הכוכבת ומעיניה הגדולות. עם זאת, כשהונחה בחיקה של סמית מול המצלמה, היא התחילה לצרוח. אני חושבת שהילדה עייפה, אמרה קרוז לאלמודובר. רעמה ציירו הלבן והקוצני זהרה כמו הילה בזכות השמש שהתגנבה מבעד לתריס המוגף. אני חושב שהילדה הזאת לא מתכוונת לעבוד היום, ענה אלמודובר. קולו היה שקט, רגוע, אבל כולם ידעו שהוא תיאר סיוט לוגיסטי. זו כבר הייתה שעת אחר צהריים. הם עוד היו צריכים לנסוע למקום אחר כדי לצלם סצנת חוץ לפני שהשמש תשקע. בזמן שהצוות קרקר סביב אוריה, אלמודובר בהה בעריכי הקיר המצוירים בעבודת יד. כל אחד מהריבועים בצבע השמנת עותר בקשתות ובמשולשים כחולים. כדי שהמטבח ייראה כאילו נבנה בשנות ה-30, תלש צוות העיצוב שלו את ארונות המטבח משנות ה-70, שבר קיר, שיפץ ארובה ישנה, החליף את הריצוף, בנה משטח דלפק מעץ, והתקין את העריכים המצוירים. אלמודובר פיקח על כל החלטה. הוא אוהב לבחור את הספרים שעל המדפים של הדמויות שלו, את הספלים שמהם הן שוטות. הבית של כל דמות ראשית הוא גם דמות, אמר מעצב התפאורה וינסנט דיאז. באימהות מקבילות, המטבח הזה שימש רקע לשתי סצנות שנמשכו יחד כ3 דקות. אלמודובר נעמד והכריז שאוריה צריכה לישון. כשיצא מהבניין, ביקש שיביאו לו מחשב נייד. אם אוריה לא תעבוד, הוא ישכתב את הסצנה כדי שיוכל להמשיך ולצלם בלעדיה. כל חייו התגבר אלמודובר על קשיים בעזרת דמיונו. הוא נולד ב-1949 וגדל בספרד שדוקאה ברובה על ידי הדיקטטורה של הגנרל פרנסיסקו פרנקו. פרנקו השתלט על המדינה ב-1939, לאחר שהוא וכוחות הצבא הימניים שלו ניצחו במלחמת האזרחים ושלט בעד מותו ב-1975. הוא ותומכיו ביקשו לנקות את ספרד לא רק מליברלים, דמוקרטים, אנרכיסטים, סוציאליסטים וקומוניסטים, אלא גם מיהודים, בני רומא, אתאיסטים, הומוסקסואלים, בונים חופשיים, פמיניסטיות ותומכי עבודה מאורגנת. אלמודובר, אתאיסט שגילה את מיניותו לאחר שצפה בוורן בייטי בסרט זוהר בדשא מ-1961, נמנה ללא ספק עם הבלתי רצויים. אלא שגם כשפרנקו היה בשלטון, חש אלמודובר חירות מוחלטת בכל פעם שישב לכתוב סיפור או תסריט. זו תחושה ברורה מאוד, הוא אומר. אני לא שם לעצמי שום גבול, לא כופה אותו על עצמי ולא מוצא אותו בעצמי. מראשית דרכו, התריסה עבודתו נגד כל עיקרון של פרנקואיזם. בסרטו הקצר מ-1975, נפילת סדום, מופיעים כ-30 גברים בבגדי נשים ובאיפור, ומשחזרים את הרגע בספר בראשית שבו מקיפים אנשי סדום את ביתו של לוט. את כל זה אפשר היה לעשות רק בכפר, כי היו מכניסים אותנו לכלא, אומר אלמודובר. בגיל 72, הקולנוען האוטודידקט עדיין בסיכוחו. הוא טיפח כמה מהשחקנים הגדולים ביותר בספרד, ויצר קומדיות המתחרות באלה של גדולי הבמאים, כמו בילי ויילדר ולואיס בונואל. יש לו כישרון לגרום לשערורייתי להיראות יומיומי, אך בניגוד עליהם, סרטיו ציניים רק לעתים נדירות, הוא דווקא מעדיף אהבה ואמפתיה. הוא כנראה עשה יותר מכל במאי אחר למען שינוי הביטוי הקולנועי של הומוסקסואלים וטרנסג'נדרים, ופעל לפירוק נקודת המבט המצ'ואיסטית על נשים בקולנוע. וכעת, עם אימהות מקבילות, הוא מתעמת לראשונה עם מורשת פרנקו באופן ישיר. כשהוריה הקיצה משנתה, אלמודובר כבר היה מוכן עם תסריט משוכתב. הוא רצה שסמית תאמר לקרוז שהילדה הייתה עייפה והושכבה לישון, פיקציה שהיא גם האמת. אבל הכוכבת הקטנה שכאילו חשה שכוח המיקוח שלה התפוגג, התנהגה כמו מלאך. אחרי הטייק הראשון קרוז הפריחה לה נשיקות, הם חזרו לעמוד בלוח הזמנים. אלמודובר נמנה עם הגל הראשון של ספרדים שחלו בקורונה בתחילת מרץ 2020. הנגיף פגע בו כמו התקררות קשה, לא משהו נורא. עם זאת, מבחינה פיננסית, הסגר הקפדני של ספרד היה קטסטרופלי. באותה תקופה היה אימהות מקבילות לא יותר מקובץ שכוח אל במחשב שלו. הוא היה אמור לצלם אז סרט קצר, הקול האנושי עם טילדה סווינטון. הסט שנבנה בקפידה חיכה בתוך מחסן בפאתי מדריד. אבל הסגר מנע ממנו להשתמש בו. האם יצטרך לנטוש את הפרויקט ולהשליך לפח חודשים של עבודה? מאז שפדרו ואחיו הצעיר אגוסטין הקדישו את כל משאביהם להקמת חברת ההפקות אלדסאו ב-1986, הם שמרו על עצמאותו האומנותית של פדרו. אף אחד לא יכול לדרוש שיבטל דמות טרנסית או יעצב מחדש כרזה שנויה במחלוקת, או יוותר על עריכי המטבח המצוירים ביד. אלדסאו היא הבעלים של התשלילים ושל זכויות היוצרים של כל סרטיו, חוץ משלושה. עם זאת, סוג כזה של שליטה אומנותית מצריך ניהול פיננסי זהיר. סרטיו של פדרו עולים בדרך כלל בסביבות 10 מיליון יורו. אני תמיד צריך לטפל בכסף בסוג של שוט, כאילו הוא חיה, אומר אגוסטין. אם הם היו מפסידים יותר מדי על הקול האנושי, החיה הייתה עלולה לגרום נזק ולהשפיע על התקציב של אלדסאו לסרטים עתידיים. באביב 2020 היה זה אגוסטין שהציל את הקול האנושי. הוא הצליח להפחית את שכר הדירה של המחסן, והטיל על צוות אלדסאו לנסח תקנון בטיחות קורונה חדש, כדי שיוכלו להמשיך בצילומים. פדרו בינתיים צעד הלוך ושוב בדירתו, חסר יכולת להתרכז בפרויקטים המתוכננים שלו. מי ידע מתי או אם בכלל אפשר יהיה להפיק אותם. הוא ניסה להתעלם ממספר המתים העולה במדריד, וקבר את עצמו בסרטים, ספרים ומוזיקה. אם אעצור כדי להסתכל על המציאות, אני חושב שאפול, כתב בעיתון ספרדי מקוון, אני לא רוצה ליפול. ואז הציע לו העוזרת האישית שלו, לולה גרסיה, להציץ שוב בתסריט של אימהות מקבילות. פעמים רבות מניח אלמודובר לסיפוריו להתבשל במשך שנים, עד שהוא הופך אותם לסרטים. המחשב שלו מכיל עשרות תסריטים בשלב עוברי, שתרובם ראו רק פדרו, אגוסטין וגרסיה. הוא החל לעבוד על אימהות מקבילות בתחילת שנות ה-2000, וביקר במחלקת יולדות לצורכי תחקיר, לסיפור על שתי זרות שיולדות באותו יום. כרזה פיקטיבית לסרט מופיעה בסרטו חיבוקים שבורים מ-2009. אבל אז הוא נטש את התסריט, מתוסכל מכמה סיבוכים עלילתיים. עם זאת, הקריאה המחודשת של הסיפור בזמן הסגר עוררה בו תחושה אחרת. בגלל יכולת הריכוז שהייתה בסגר, כי אף אחד לא התכוון לקפוץ לבקר ולא הלכת לשום מקום, הוא מסביר, אז שיניתי חצי מהתסריט, וברגע הזה החלקים התחילו להסתדר. לאחר שצילם את הקול האנושי, עברה אלדסאו לקדם ההפקה של אמהות מקבילות, סרטו העלילתי ה-21. אלמודובר ידע תמיד שהוא רוצה שהסרט יהיה להתת בין שתי עלילות, האחת על האימהות והשנייה על המסע של דמותה של קרוז, לחשיפת עצמותיו של סבא רבא שלה, שנרצח במצוד פוליטי שערכו מורדים המזוהים עם פרנקו בתחילת מלחמת האזרחים הספרדית. באופן כזה הוא קשר עלילה המתרחשת ב-2016 להיסטוריה המזוהמת שספרדים רבים היו מעדיפים להתעלם ממנה. יחד, העלילות גם ממחישות את הנושא המרכזי של הסרט. הקושי לדבוק בחיינות. זו הדילמה המוסרית של אישה שמצד אחד מחפשת את האמת ההיסטורית על אבותיה, הוא אומר, ומצד שני בחייה שלה האמת הזו לא קיימת. וזה מעורר תסביך נהדר של אשמה ואפילו של בושה. הביקורות המוקדמות בארצות הברית יצאו מגדרן. הסרט מושך אותך פנימה ומחזיק אותך, כתב אורן גלייברמן בוורייטי. והוא עשוי להתגלות כסרטו הפופולרי ביותר מאז הכל אודות אימא מ-1999, אבל פי שהוא שונה ממנו מאוד מבחינת הטון. בספטמבר שעבר, כשהוקרן בהקרנת בכורה בפסטיבל ונציה, זכה הסרט ל9 דקות של מחיאות כפיים, וקרוז חזרה הביתה עם גביע וולפי לשחקנית הטובה ביותר. בואו נראה מתי השחקניות מגיעות, שאל אלמודובר בעת שפסע בדרך אפר בשעת אחר צהריים מאוחרת ביום שלישי. כשעמד כך, בשמש הקופחת הוא נראה כאילו התכונן למשחק דומינו במיאמי. נעלי ספורט ללא רבב, מכנסיים כהים, חולצת גויאברה בהדפס פייזלי, משקפי שמש לבנים, כובע הדור עשוי קש, מסכה ורודה. אתר הצילומים של היומיים האחרונים היה ליד העיירה תורמוצ'ה דה חרמה על כביש חווה שגבל בשדה עשב גבוה ופיחי בר. הנוף נצנץ בחום. דרדרים סגולים, פרגים אדומים, חינניות לבנות זעירות, עשבים כסופים, מטעי זיתים, שדות של יבולים ירוקים עדינים. הן שם, אמר לו איש צוות, 6 ניצבות נשים לבושות בגוונים של חום וירוק יצאו מבן שחנה בקצה הכביש. כמה מטרים משם ישבה קרוז בסוברו כסופה ודיברה בטלפון. כשאלמודובר פסע לעברה, לאחר שברך את הניצבות, יצא החוצה. במשך כמה דקות עמדו השניים לבדם ושוחחו ליד שרידי גשר אבן מחוספס. כשהייתה בת 16, קרוז העמידה פנים שהיא מבוגרת בשנתיים, כדי שתוכל להיכנס לאולם הקולנוע ולראות את סרטו של אלמודובר מ-1990, קשור אותי, אהוב אותי. לאחר מכן הסתובבה במעגלים ברחבה של יד בית הקולנוע, גואשת מרוב אמביציה. אני חייבת לפגוש את האיש הזה, החליט. אני רוצה לנסות למצוא סוכן ללמוד משחק, כדי שיום אחד אוכל לעבוד איתו. הוא היה כמו משב רוח רענן במשך שנים של שינויים רבים, אומרת קרוז. כשהקשיבה על הרעיונות שלו, נדהמה מהכנות שבה דיבר על אהבה, מין, פוליטיקה ואומנות. מה שהוא ייצג היה הרבה יותר מקולנוע. השניים הם חברים קרובים כיום. אמהות מקבילות הוא שיתוף הפעולה השביעי שלהם. סמית, אוריה, אמה של אוריה ורוסי דה פלמה, השחקנית הספרדיה האיקונית שגילה אלמודובר בשנות ה-80, יצאו מבן אחר. קרוז לקחה את אוריה בזרועותיה. "בת כועסת היום או לא?" שאל אלמודובר את הפעוטה, קולו משדר תערובת של חיבה ועצבנות. הוא תכנן לסיים את הסרט בקלוזאפ של אוריה. קלוזאפ שלה שהוא כמו זיכרון, עדה לעתיד, הסביר מאוחר יותר, אבל אחרי הבעיות שעשתה לו יום קודם לכן, חשש שאולי היא לא מתאימה לתפקיד. בואו נתחיל, צ'יקס, קרא. זה היה צילום פשוט, קבוצה בראשות קרוז, סמית, אוריה, דה פלמה וגרסיה, תצעד לאורך הכביש, כמה מהן ניסעו תתלומים גדולים בשחור לבן. החזרה לא תהיה יותר מאשר צעידה קדימה, הורה אלמודובר. אלה מכן שיש ביניהן קשר יכולות לדבר קצת, אבל למעשה אתן די שקטות. הוא הורה לצלם ראול מנצ'אדו להתקרב לקבוצה. הנוף היה מרהיב, אבל אלמודובר רצה שהדמויות ימלאו את הפריים. זהו, בדיוק השוט הזה, ותשמור עליו כל הזמן. המצלמה שמוקמה קרוב כל כך לחדה גם את הפנים שבתמונות בשחור לבן. כל דמות יצגה אדם שנרצח ונקבר בקבר אחים בתחילת מלחמת האזרחים בספרד. אלמודובר נוהג לחלק את סרטיו לשתי קטגוריות. אלה המתרחשים בעולם הנשי ואלה המתרחשים בעולם הגברי. בסרטים הנשיים הגברים הם לרוב לא רק דמויות משניות, הם לא חשובים במיוחד. מההתחלה נתתי לנשים, כל מיני נשים, נזירות, בנות מודרניות, עקרות בית וכו', אוטונומיה מוסרית עצומה, וזה באמת היה עניין פוליטי מבחינתי, אומר אלמודובר. יש דמות גברית אחת משמעותית באימהות מקבילות, אנתרופולוג משפטי בגילומו של שחקן התיאטרון המהולל ישראל אלחלדה, אבל מרכז הכובד של הסרט הוא תמיד הנשים, החברויות שלהן, התשוקות שלהן, הבנות שלהן והמתים שלהן. אלמודובר אף פעם לא מעניש את הדמויות הראשיות הנשיות שלו על חטאים, הוא חוגג את החוסן שלהן. בקשור אותי אהוב אותי, ויקטוריה אבריל מגלמת נרקומנית בגמילה וחוכבת פורנו לשעבר, שמתאהבת ומתארסת. בלחזור, קרוז מחפה על רצח כדי להגן על ביתה, ואז פותחת עסק מסגשג. רוב הדמויות הנשיות שלו מבוססות על אמו ועל חברה שאיתה חי 3 שנים בשנות ה-70. אני גיי, הוא אומר, אבל באותן שנים נמשכתי לשני המינים. אבל גם כשהוא מבטא את רגשותיו שלו, הוא כותב לפעמים מנקודת מבט של דמות נשית, כפי שעשה בפרח הסוד שלי מ-1995, ובחולייטה מ-2016. הוא יכול להזדהות עם נשים, וזו אולי הסיבה שכל כך הרבה שחקניות יוצאות דופן, חולייטה סרנו, ססיליה רוט, צ'וס למפראבה, מריסה פרדס, קרמן מאורה, דה פלמה, אבריל, קרוז, ולאחרונה סווינטון. העניקו לו כמה מההופעות הטובות ביותר שלהם. ואימהות מקבילות מגלמת קרוז צלמת אופנה בשם ג'ניס, המנהלת רומן עם גבר נשוי. וילון לבן ארוך שמשתפל בצורה נפלאה מחלון פתוח, מספר את כל מה שצריך לדעת על עומקה ועל חוסר זהירותה של תשוקתם. ובחיתוך מהיר להשלכות, ג'ניס מלטפת את ביטנה במחלקת יולדות על סף לידה, האב לא נראה באופק. ג'ניס חולקת חדר עם אנה, סמית, בת ה-17, שחוששת מלידת התינוק שלה. בהתחלה ג'ניס מזכירה מאוד את הנשים הכנות והנדיבות שגילמה קרוז בסרטים קודמים של אלמודובר, אבל באמצע הסרט היא מגלה אמת לא נוחה, כזו שמאיימת לערער את עושרה ונעשית חשדנית. הלחץ משנה אותה. חיוכיה מתהדקים, עיניה מתרוצצות מצד לצד, היא נראית כמו פושעת שמנסה לחמוק מעונש. אלמודובר קיים חזרות שבועיות עם קרוז וסמית במשך כמה חודשים לפני תחילת הצילומים. הן בכו כל הזמן, הוא מספר. אבל הוא לא רצה סרט שטוף דמעות. הוא דמיין נשים שיהיו מאופקות גם כשרגשותיהן גואים. שיבכו רק כשיגיעו לקצה. אז הם עשו עוד ועוד חזרות. ואחר כך, בפגישותיו היומיות עם העורכת תרזה פונט במשך הצילומים, הם ערכו לעתים קרובות את הצילומים כך שיכללו רק את הרגעים שלפני זליגת הדמעות ואחריהן. כשקרוז ראתה את הסרט, היא הבינה שהבחירות של אלמודובר העניקו לו מתח רגשי והפכו את הדרמה האימהית לסוג של מותחן. הניצבים צחקו כשירדו לתוך הבור הענק בצורת צלב, וניסו לפוגג את תחושת המצוקה בבדיחות. רובם היו ארכיאולוגים מקצועיים או חופרים מתנדבים, חבריו של האנתרופולוג המשפטי רנה פאצ'קו וילה. ב-2016 פתח פאצ'קו קבר שהכיל יותר מ-20 גופות מתחת למצבה רגילה, בבית קברות שהכיל קברי אחים נוספים שהוסבו בצורה דומה. הרגע הזה הונצח בסרט התיעודי זוכה האמי, השתיקה של אחרים, 2018 בהפקת אלדסאו. כעת שכבו פאצ'קו ועמיתיו בקבר שנכרה עבור אמהות מקבילות, והעמידו פנים שהם עצמם המתים. אני רגיל לחיות את זה מהצד השני, לא? אמר פאצ'קו לאחר מכן. זו הייתה תחושה מוזרה מאוד. בקצה הבור מכם עוזר הבמאי הראשון של אלמודובר, מנו קלבו, את הניצבים ואת דה פלמה, מעביר את מבטו הלוך ושוב בינם ובין תמונה של 10 שלדים בטלפון שלו. הוא אמר לאחד הגברים לשכב ליד גבר אחר. איך אתה רוצה? שיב האיש כמו בתנוחת 69? צחוק. קלבו התעלם מהבדיחה. תתקרב קצת יותר. כמה דקות לאחר מכן הופיע אלמודובר כדי לבדוק את הסידורים, ועוזרו החזיק מטריה שחורה מעל ראשו כדי להגן עליו מהשמש. הרגשות גאו במיוחד באותו יום כי לחלק מאנשי הצוות היו קרובי משפחה שנעלמו הסבא רבא של קרוז עצמה נלקח ונרצח. סבתה דיברה על כך רק בימי האחרונים, מכיוון שהנושא של רדיפות ותיהורים פוליטיים נחשב לטאבו בימי פרנקו. כמעט 200 אלף גברים ונשים נרצחו או הוצאו להורג במלחמת האזרחים. גם לאחר ניצחון הפשיסטים נמשכו הרדיפות ומשפטי הרעבה של מתנגדיהם. קורבנות רבים הוצאו להורג לאחר משפטים שנמשכו דקות ספורות. הגופות הוחבאו לעתים קרובות בקברי אחים. כשהצלם חואקין מנצ'אדו התכונן לצלם את השחקנים בבור, השתלשלה מעל הסצנה בגובה 14 מטרים זרועו הארוכה של מנוף סקורפיו. מוניטור ניצב במרחק ליד העשב הגבוה והפרגים. אלמודובר ישב שם על ארגז עץ כדי לביים את השוט. שוב ושוב צללה המצלמה מעל הקבר. לבסוף קיבל אלמודובר את הטייק שמצא חן בעיניו. אבל איש צוות חשב שהוא רואה משהו על המוניטור, פס זהב מנצנץ, קלבו בחן את הבור, הניצבים שכבו כל כך דוממים כל כך הרבה זמן, עד שהכביש התחיל לטוות קורים מעל גופם. אחד הקורים העדינים לחד את האור. איזה קטע, אמר אלמודובר, טוב, נצלם עוד פעם. ב-2007, תחת ראש הממשלה הסוציאליסטי חוזה לואיס רודריגז הפטארו, התקבל בספרד חוק שהקצה סבסוד ממשלתי להוצאת גופות מקברי אחים ביוזמת מתנדבים. אבל המדינה לא נשאה באחריות להוצאת הגופות כפי שנקבע בחוק הבינלאומי. כעבור שנה ניסה שופט חוקר לאלץ את המדינה להכיר בהיסטוריה שלה על ידי פתיחה בחקירת הפשעים נגד האנושות שביצע משטרו של פרנקו, אבל יוזמתו נחסמה על ידי תובעים שטענו כי חקירתו מפרה את חוק החנינה שהעבירה ספרד ב-1977. בערך באותה תקופה הגה אלמודובר את אמהות מקבילות. איכשהו הרגשתי מחויב מוסרית להתייחס לכך באחד משרתיי, הוא אומר. בשל הזדהות פשוטה עם משפחות הקורבנות וגם משום שאני מאמין שצריך לטפל בנושא הזה כדי לסיים אחת ולתמיד עם מלחמת האזרחים, כי זהו חוב של החברה הספרדית, ועד שהחוב הזה ייפרה, עד שהמתים האלה יזכו לכבוד, המלחמה של ספרד נמשכת. נדהמתי שהוא נגע בנושא. בשנות ה-80 וה-90 נודע אלמודובר בעיקר בזכות השימוש החתרני שלו בקומדיה. הוא לקח דמויות המתוארות לרוב בסטריאוטיפים גסים, נשים בזנות, הומואים, מכורים, עקות בית, טרנסיות, ועורר בצופים דאגה לאושרן. באיטליה, השתעשה לגלות שסרטיו מתפרסמים תחת הכותרת השערוריה הנמשכת, כי הוא מעולם לא ניסה לזעזע אף אחד בכוונה. לא חשבתי לנפץ שום דבר, אלא לבטא את עצמי באופן טבעי, הוא מסביר. כשאני משתמש באלמנטים מקהילת הלהטבק, אני לא מציג את הבעיה של להיות הומוסקסואל או טרנס-סקסואל, לא, לא, הבעיה לא קיימת, הדמות קיימת. חוק התשוקה, סרטו מ-1987, למשל, כולל סצנות עדינות של תא משפחתי המורכב מבמאי גיי, אחותו הטרנסית וילד שניטש על ידי חברתה לשעבר של האחות, בתקופה שבה זוגות הומוסקסואליים בספרד לא יכלו לאמץ ילדים באופן חוקי. זה כמו עולם אידיאלי, אני אומרת. הוא מטה את ראשו ומתקן אותי. בואי נאמר נורמלי. אלמודובר התעלם מהדיקטטורה של פרנקו באופן דומה. בשנות ה-80 הוא מכריז בגאווה, סרטיו לא הכילו אפילו צל של זיכרון של פרנקו. התייחסתי לפרנקו כאילו מעולם לא היה קיים, כי זו הייתה הנקמה שלי באותו רגע כאזרח ספרדי צעיר. דחייה זו של העבר הייתה אופיינית לאומנות שנוצרה במדריד בעשור שלאחר מותו של פרנקו, כשדור שלם של ספרדים צעירים טעם לראשונה את טעם החופש. החוויה יצרה סוג של פריחה תזזיתית בדומה לשנות ה-20 הסוערות בארצות הברית, אבל עם סמים, סקס ופאנק רוק במקום אלכוהול, ריקודים וג'אז. זו הייתה תנועה נהנתנית לחלוטין, אומר אלמודובר. במדריד נודעה סצנה בשם לה מובידה, וסרטיו המוקדמים של אלמודובר לחדו את רוחה בצורה יוצאת דופן. אבל האמנזיה של לה מובידה סייעה מבלי משים לסדר היום של תומכי פרנקו. חוק החנינה מ-1977 שחרר את מתנגדיו מהכלא, אבל גם מחל על כל הפשעים הפוליטיים שבוצעו בזמן ששלט. החוק היה מרכיב מרכזי במה שנודע כברית השכחה, פשרה שספרדים רבים האמינו כי היא הכרחית כדי שהלאומנים יוותרו על השלטון. זה אפשר לנו לחיות בדמוקרטיה, אומר אלמודובר. אני ההוכחה שהדמוקרטיה הזאת הייתה אמיתית. לא הייתי יכול לעשות אף אחד מהסרטים שעשיתי לולי הייתה זו דמוקרטיה. ואילו פאצ'קו, שחפר כ-45 קברי אחים, סבור שזאת אמנזיה מתוכננת. בתי הספר, מוסדות החינוך של ספרד, היו אחראים לכך שנגדל עם חוסר המידע הזה. הם יצרו אזרחים שאינם מודעים להיסטוריה שלהם. סמית מצידה לא הקדישה תשומת לב רבה לקברי האחים לפני שקראה את התסריט של אלמודובר לאימהות מקבילות. בשיעורי ההיסטוריה שלה רפרפו על מלחמת האזרחים, התחמקו מפרטיה האפלים. אני חושבת שזה אמיץ, היא אומרת, לדאוג לכך שדורות אחרים, למשל הדור שלי, ידעו על העוולות שנעשו. הדמות שלה לא מרגישה כמותה. לקראת רגע השיא של אימהות מקבילות, אנה מאשימה את ג'ניס באובססיביות לפתיחת הקבר שבו קברו הפשיסטים את הסבא רבא שלה. את צריכה להסתכל על העתיד, היא נוזפת בה, אחרת את רק תפתחי פצעים ישנים. ג'ניס הזוהמת מתפרצת על האישה הצעירה, שיודעת כה מעט על ההיסטוריה האמיתית של ספרד. כשראיתי את זה, חשתי שזרם חשמלי עובר בעמוד השדרה שלי. זה היה מהפך אידיאולוגי של 180 מעלות. זה ההפך מאפילו לא צל של זיכרון של פרנקו, אני מציינת באוזני אלמודובר. כן, זה ההפך, הוא מסכים, אבל החשת זיכרו של פרנקו בשנות ה-80, הוא מבהיר, מעולם לא הייתה כמו לשכוח את מה שקרה תחת שלטונו. חשבתי שזה בלתי אפשרי בספרד, כי כולנו זכרנו מה הייתה הדיקטטורה, אומר אלמודובר. זכרנו, וזה מה שחיזק אותנו מול הפונדמנטליזם של הימין הקיצוני. אבל להפתעתי, המצפון הזה לא קיים אצל בני הנוער, ואני חושב שהם לא מתייחסים מספיק ברצינות להופעה של מפלגה כמו ווקס בספרד. הוא מתכוון למפלגת הימין הקיצוני הספרדית, שב-2019 זכתה לראשונה במושבים בפרלמנט הארצי, ואחד מנציגיה נבחר לסנאט. כעת שוקל הפרלמנט להרחיב את החוק מ-2007, כדי לאלץ את ספרד לאתר ולפתוח את קברי האחים שלה. הצעת חוק חדשה זו, חוק הזיכרון הדמוקרטי, תגנה לראשונה גם את ההפיכה הצבאית של 1936 ואת הדיקטטורה של פרנקו. אבל חברי מפלגת ווקס והמפלגה העממית השמרנית נשבעו להצביע נגד החקיקה, וחלק ממנהיגיהן ממשיכים להכחיש שמלחמת האזרחים נגרמה בשל ניסיון הפיכה צבאית להפלת ממשלה דמוקרטית לגיטימית. באוקטובר שעבר, בערב הסיום של פסטיבל הסרטים בניו יורק, צפיתי במאות אנשים מוחאים כפיים בעמידה לאימהות מקבילות לאחר שתי הקרנות. הקהל שהריע לאחר ההקרנה של 21:00 היה צעיר ורועש יותר מזה שמחא כפיים לאחר ההקרנה של 18:00. אנחנו אוהבים אותך פדרו, צעקו לו כמה מהם בספרדית. גרסיאס, הוא קרא בחזרה מהיציע, שם עמד בחליפה סגולה ובחולצת גולף ורודה. לאחר מכן עלה לבמה עם קרוז וסמית לרעיון חי. לעומת השחקניות שנאבקו בג'טלג, השעה הייתה בערך 6:00 בספרד, אלמודובר היה מלא אנרגיה. מבחינתו, פרץ האדרנלין התחיל בערב הקודם, במטוס ממדריד, והוא ניסה עליו גם ביום המחורת שהיה עמוס בהופעות פומביות. יומיים לאחר מכן, כשפגשתי אותו במלון ויטבי, לשיחה האחרונה שלנו, התלהבותו של אלמודובר שכחה. לא הופתעתי. בדיווחים עיתונאיים, אלמודובר מתואר לא פעם כשומן רעבתני. הבמה היא לא רק מקום שלא מפחיד אותי, היא גם מרגשת אותי, הוא מסביר. האפקט המעורר מתעצם בזמן שאלמודובר שוחק את עצמו בנסיעות ובלחיצות ידיים עם אנשים חדשים, מה שנדרש מכל במאי המקדם סרט בעונת הפסטיבלים. ואז, כשהוא מופיע בפני קהל, הוא מדבר בלי פילטרים. באותם רגעים אני יכול להגיד על הבמה דברים שמעולם לא אמרתי קודם, הוא אומר. אתה בקצה הסיבולת שלך, זה סוג של עיבוד שליטה עצמית, אבל כזה שמה שיוצא בו הוא אותנטי מאוד, ועם זאת חסר בושה מאוד. אבל מחוץ לבמה, השיחה סתמית עם זרים מתישה אותו. הוא מודה שהוא לא חזק באימותים, לא יודע להגיד לא. למרות הרגשות המוחצנים שלו, הוא יכול להיות אדם פרטי מאוד. קרוז אף אומרת שהוא קצת ביישן. זה נובע מפגיעות שבעיניי היא יפה מאוד וחשובה מאוד, כדי להמשיך לצמוח כאומן וכאדם. ואכן, הכוח הרגשי של סרטיו של אלמודובר, אולי סוד ההתפתחות המדהימה שלו, תמון ביכולת האמפתיה שלו. הוא חיבק את המגוחך כדי ליצור נשק חסר תקדים נגד התעללות, אמרה הבמאית הארגנטינאית לוקרסיה מרטל ב-2019, כשפסטיבל הסרטים של ונציה העניק לאלמודובר את פרס אריה הזהב על מפעל חיים. בשלושת סרטיו האחרונים הוא מיתן את עוצמת הגיחוך. כך קל יותר לראות כיצד בניית הדמויות האמפתית שלו משתלבת בחוש צדק מורכב. כשמתמקדים בשערורייתי, אומרת קרלה מרקנטוניו, פרופסורית לקולנוע והמתרגמת הוותיקה של אלמודובר לאנגלית בשיחת זום, מפספסים עד כמה הוא מושקע בדילמות האתיות שקשורות ליחסים שלנו זה עם זה. היא מציינת את סרטו מ-2002, דבר אליה, כדוגמה מובהקת לכך. כמו רבות מהעלילות המוזרות של אלמודובר, הסיפור נוצר בחלקו בהשראת ידיעה חדשותית, על אדם שאנס גופה בחדר מיתים, אך לפתע ראה את הגבייה מתעוררת לחיים. האנס נשלח לכלא, אך משפחת הקורבן ביקרה אותו שם אסירת תודה על כך שפשעו החזיר את ביתם לחיים. בגרסה של אלמודובר, האונס מתרחש בהמשך הסרט לאחר שעורר אהדה כלפי הפושע. הסרט הזה הותיר אותי עם סלט שלם של רגשות, רחמים על הגבר, אימה מפשעו, פליאה למראה האישה המתעוררת. בשיחות שלנו אלמודובר מתייחס לאיש כפסיכופת, אבל הסרט מציג אותו ללא שיפוטיות. הדמויות שלו תמיד ניחנות בממד אנושי, מציינת מרקנטוניו. היחידים שלא מבינים את זה הם הפטריארכים מהאסכולה הישנה. הצורך להפוך את הדמויות למעוררות אהדה הוא אחת הסיבות שאלמודובר זנח את אמהות מקבילות לתקופה ארוכה כל כך. בטיוטות המוקדמות שלו, אנה חיה עם חבר בארגון הקתולי האולטרה שמרני אופוס דיי. זה הקנה לסיפור אווירה מניחאית שלא אהבתי, כי ברור שהם היו הרעים, הוא אומר. הוא רצה שהצופים יזדהו עם הנשים שמנסות למצוא את הנעלמים, אבל לא רצה לעורר שנאה. המטרה שלו הייתה ליצור סרט על קברי האחים בדרך שלווה ואנושית, כלומר, בלי שתתלווה לכך כל תחושת נקמה מצידי כאדם המשתייך לשמאל. בסגר הוא פתר את הבעיה בכך שהפך את אמא של אנה לשחקנית שמעדיפה את הקריירה שלה על פני ביתה. זו הייתה דמות שאת פגמיה ומחאוביה הוא הבין בדיוק כפי שהזדהה עם קשייה של ג'ניס לנהוג בחיינות בחייה, גם כשהיא מחפשת את האמת על מותו של הסבא רבא שלה. באתר הצילומים של אמהות מקבילות, שאלתי את הצלם חוזה לואיס אל קיין, שעבד עם אלמודובר בכמה מסרטיו הגדולים, איך זה שאלמודובר עושה את הסרטים הטובים ביותר בחייו, בגיל שבו כל כך הרבה אומנים מתחילים להידרדר. אל קיין בן ה-82, שצילם כמעט 200 סרטים, חייך אליי בסבלנות. אנחנו יכולים להתחדש כל הזמן ולעשות עוד קפיצה וללכת עוד יותר רחוק, אמר. זאת לא שאלה של גיל, הסביר, אלא של טמפרמנט, של להיות אדם כזה שממשיך לדחוף, שממשיך לנסות גישות חדשות. זה נכון, אומר אלמודובר, שבכל פעם שהוא מסיים סרט, הוא מנסה לעשות את הסרט הבא שונה. הייתי אומר, אפילו שזה נשמע מוגזם, שאני צריך להרגיש כאילו החיים שלי נכנסים לזה, הוא מסביר. או יותר נכון שלא אוכל לחיות אם לא אעשה את הסרט הזה. אז אני מקשה על עצמי, כי בוודאי, בכל פעם, באופן טבעי, אתה פחות פורה. אתה ממציא פחות סיפורים ככל שהזמן עובר. אז אני פוחד מאוד מהרגע שכבר לא יהיו לי רעיונות חדשים. אבל השלב הזה עדיין רחוק. מעט לפני הרעיון שלנו, פדרו ואגוסטין היו בפגישה בנוגע לפרויקט הבא שלו. למעשה הוא עובד על שלושה פרויקטים. תסריט שהוא עוד לא מוכן לדבר עליו, הפקה המבוססת על סיפוריה של לוסיה ברלין, המדריך לעוזרות הבית שיהיה סרטו העלילתי הראשון באנגלית, ומערבון קצר. אפילו תוך כדי קידום הסרט, אלמודובר כתב תסריטים. זה כמו אהבה, הוא אומר. אם אתה נפרד ממישהו, הדרך הטובה ביותר להחלים היא אהבה אחרת, חדשה. אבל הצילומים הם החלק האהוב עליו. מעולם לא ראיתי אותו מאושר יותר מכפי שהיה ביום האחרון של צילומי אמהות מקבילות. מכיוון שהוא ואגוסטין שולטים בהפקת סרטיו, פדרו הוא אחד מהבמאים הגדולים היחידים שאינו נדרש לצלם את הסצנות שלו שלא לפי הסדר. לכן כשהניצבים יצאו מהקבר בסוף הצילום האחרון, מצב הרוח באתר הפך מיד לתערובת של ניצחון ועצב. הם סיימו לצלם סרט בעיצומה של מגפה, ועכשיו, עם אמצעי הזהירות של הקורונה ואילוצי הפרויקטים הבאים שלהם, ייתכן שלא ייפגשו שוב במשך שנים. אנשים בכו, הם הצטלמו לסלפי, הם סיפרו בדיחות, הם זנחו את כללי הזהירות והתחבקו. בגלל הקורונה לא תהיה מסיבת סיום, תהיה רק הפרידה החמה הזאת באמצע השדה. קרוז עברה מחבר לחבר בעיניים לחות מדמעות. נראתה המומה, שברירית, מוטשת. אני מרגישה כמו פרה בלי פעמון, אמרה לאלמודובר, מצטטת אחת מהשורות הידועות ביותר מסרטיו. הוא עצמו נראה קורן. הוא התייצב בגבורה לסלפי אחר סלפי, לא חיפש ולא דחה את ההערצה. יש צילומים שהם גיהנום, אמר. זה היה צילום מבורך. כעבור רגע הוא הבחין באוריה עוזבת עם אביה. כשניגש עליהם, ייחד את תשומת ליבו אינסטינקטיבית לאופן שבו חוותה היא את האירוע. אוריה לא מתעניינת בכל זה, אמר, והביט בפאותה שהתיישבה על כביש האפר בסרבל הג'ינס שלה, מבט רציני על פניה. הצילומים הסתיימו והיא המשיכה הלאה. הוא הביט באביה והושיט את ידו. מוצ'וס גרסיאס. הכל אודות פדרו. כתבתה של מרסלה ולדס. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.